שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו היום ניגע בנקודה אחת כללית מאוד שיש הרבה מה לעיין בה, נקודה אחת שקשורה לשואה. קצת להתייחס אופן כללי בכלל לצרות ואיסורים וניסיונות, ובפרט לשואה. כשאנחנו מתבוננים בברית בין הבתרים, שהברית הזאת, אם אפשר לומר, היא הברית, הברית הראשונה, המרכזית, שמבררת לנו את הקשר עם ריבונו של עולם, אז התורה אומרת כך: הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם לעשות מספר פעולות. הקדוש ברוך הוא קודם כל מבטיח לו הבטחת הזרע, הבטחת הארץ, וכמובן הבטחות שונות מהבטחות הקודמות. בכל אופן, ואז אברהם אבינו צריך לעשות מספר פעולות, ואז אברהם אבינו לו לוקח עגלה משולשת, עז משולשת, איל משולש ותור וגוזל, מבטר את כולם חוץ מאת הציפור, וירד העית על הבגרים, וישב אותם אברהם. ואז, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אמה חשיכה גדולה נופלת עליו. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל לבשר לו, חוץ מהבשורות הטובות של הבטחת הזרע והבטחת הארץ, את כל הדברים הנוראים שיקרו איתנו במשך ההיסטוריה. שהגרעיניות של אותן הנוראויות האלה הופיעה במצרים. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. וכו'. כלומר, ברית בין הבתרים היא לא רק הבטחה חיובית על הזרע ועל הארץ, אלא גם איזושהי הבטחה או איזושהי הדרכה כיצד להתמודד עם כל הצרות, עם כל הניסיונות של עבדום ועינו אותם. אומר הנציב, הזכרנו אתמול בערב, וגם עסקנו בסוגיה הזאת בכיוון קצת אחר, אומר הנציב, הפסוק הזה, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, הוא בעצם הפסוק שמלמד אותנו כיצד להתמודד עם כל הצרות ועם כל הניסיונות ועם כל הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם במהלך ההיסטוריה. הפסוק אומר שני דברים. א', ויהי השמש לבוא, קודם כל השמש באה, ב', ותרדמה נפלה על אברהם. התוצאה של, של שקיעת השמש והתרדמה שאברהם נכנס אליה, והנה אמה חשיכה גדולה נופלת עליו. התוצאה היא האמה והחשיכה וכל הצרות. מה התורה בא ללמד? אומר הנציב אצלנו במקור אחד, ויהי השמש לבוא, השגחת השם בגלוי מכונה בשם שמש. השמש היא מהירה, השמש היא נראית, היא גלויה. היא נראית קבוע. אז ההנהגה הגלויה, ההנהגה האלוקית הגלויה, נקראת שמש. כדכתיב בתהילים פ"ד, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. הקדוש ברוך הוא שמש, הוא בחינת שמש. ומה הקדוש ברוך הוא מראה לאברהם? ויהי השמש לבוא. כלומר, יש מצבים היסטוריים כאלה, וראה שהגיעה שעה שהשגחתו יתברך יהיה נסתר. למה? מה גורם לכך שהקדוש ברוך הוא לפעמים מאיר ולפעמים מחשיך? לפעמים נגלה ולפעמים נכסה. מה הסיבה? אומר הנציב, ויהי השמש לבוא. הקדוש ברוך הוא ככה החליט. חוץ מזה, לא רק השגחת השם על פי רצונו שאין לנו בה שום השגה, יש גם סיבה שנייה. שיש אמה חשיכה נופלת עלינו. ותרדמה נפלה על אברהם. רמז, תרדמה מתורה ותפילה. כלשון המשורר, אני ישנה וכו'. כלומר, שתי סיבות גורמות לאמה החשיכה. א', סיבה שלא תלויה בנו. רצון השם, השגחת השם, הפלאית, הנסתרת, שאין לנו בה השגות ואין לנו בה הבנות. מצד שני, לפעמים אנחנו נרדמים. וכשאנחנו נרדמים, אז מה עושים לאדם שהוא בתרדמה? היום זה אקטואלי. מנסים לעורר אותו. בינתיים רק הצד הימיני יתעורר. הימני. והנה, אמה חשיכה גדולה, ראה מלכויות שולטים בזרעו, ותלה בשני תנאים. מדוע? אחד, שהגיעה השעה לכך, כי זה סדר, זה סדר ההופעה האלוקית, שאיננו בהשגה. ככה צריך להיות, הגיע השעה. למה? הנסתרות לשם אלוקנו. ב' ותרדמה? אנחנו רדומים. אנחנו לא מתנהגים כראוי, אז הקדוש ברוך הוא צריך להגיב. זה תגובה של אהבה, תגובה של אבא שדואג לבנו, כשהוא רואה שבנו לא מתפקד כפי שצריך. וכך הוא הדבר, שאף על גב שאבונות ישראל גרמו לגלות, כפי שחזל אומרים במקומות אחרים, מכל מקום, הרבה פעלה השעה להצלחת אותה אומה, אותו אויב, אותה רשעה. הצלחת השעה. כי הקדוש ברוך הוא סידר שזאת השעה, והיה שמש לבוא. דוגמה, ועל זה כתיב בפרשת ניצבים, הנסתרות לשם אלוקנו והנגלות, לנו ולבננו עד עולם. וביארנו שם דאף על גב דכתיב, שאמרו אומות העולם, טעם של אחרון אף. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא ככה מתעלל בישראל? חס ושלום. משום שעבדו עבודה זרה. מכל מקום, זה מה שהם אומרים. אבל מה אנחנו יודעים? מכל מקום, אצלנו אין הדבר מיושב בזה לחוד. שרי עדיין קשה, אם זה היה נכון, אז היינו רואים שהדין נעשה עם הרשעים. היינו רואים שהדין נעשה בתקופות שלא מגיע לנו באמת תגובה אלוקית אחרת. אבל זה לא ככה. אתה רואה צדיקים נפגעים ורשעים מצליחים. אתה רואה תקופות היסטוריות כאלה שאתה מצפה שיהיה דין קשה, ותקופות אחרות שהיינו מצפים שיהיה זכות גדולה ושמש מהירה והדברים מהופכים. שהרי עדיין קשה על מה פגעו הדין בימי צדקיהו, ולא בימי אחז ומנשה שהרשיעו הרבה. היותר מתאים לפגוע בהם, לכאורה, בדורות האלה. וכן עשרה השבטים הרשיעו בימי אחאב, יותר מבימי הושע בן אלה. אז למה הפורענות באה בימי הושע בן אלה? אלא הנסתרות לשם אלוקנו. שלא הגיע שעת הכושר לגלות מטעם ידוע אצלו יתברך. ומכל מקום תלוי הרבה במעשה ישראל. וזהו הנגלות לנו לבננו, וכך הרע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אשר גם אם תהיה השמש לבוא, וגם תרדמה נפלה על אברהם. למדנו מכאן לימוד גדול מאוד. שכשאנחנו מתמודדים עם ניסיונות ומסורים, אנחנו צריכים להתמודד התמודדות כפולה. קודם כל, אנחנו לא מבינים. אין לנו השגה. הנסתרות לשם אלוקינו, ככל שהפורענות קשה יותר, מבחינה היסטורית משמעותית יותר, אין לנו בזה השגה. לך דומיית תהילה, אנחנו בדממה. אבל זה לא פותר אותנו מלנסות ולשאול את עצמנו, האם אנחנו נרדמנו? האם אבונותינו גרמו? כלומר, אין סתירה, לנו זה נראה סתירה. כי אם אבונותינו גרמו, אז זה בגללנו. אם השמש שקעה, אז זה רצון השם. אין סתירה. אנחנו צריכים לפעול בשני הכיוונים, בשני המישורים, או צריכים להאמין ולחיות את שתי הבחינות האלה. מצד אחד, הנסתרות לשם אלוקנו, ומצד שני, הנגלות לנו. ושניהם הכרחיים. אי אפשר להסתפק רק הנסתרות לשם אלוקנו, אז הכל השם עשה והכל יצא לטובה בסוף. לא, אולי יש לזה סיבות, ואולי הסיבות האלה עדיין קיימות, ואנחנו צריכים לתקן את הסיבות כדי שלא יהיה חזו שלם עוד פורענות, ואולי לתקן את מה שכבר נגרם נזק. הנזק שכבר נגרם. ומצד שני, אם הכל לא נגלה, אז רגע, אז איפה פה הרצון האלוקי? אז הכל תלוי במעשים שלנו. אז הקטנו את ההשבחה האלוקית. יש דברים שהם קשורים למדרגת הבורא, לא למדרגתנו. ולכן באמת שאנחנו פוגשים, אולי הפעם הפשוטה ביותר, הפשוטה, הברורה ביותר, כשאנחנו פוגשים כיצד מגיבים משה ואהרון, למות שני בני אהרון, זה היה אמור להיות היום השמח ביותר אותו יום. ואותו היום שני בני אהרון מתים בתוך הקודש פנימה. מצאנו שתי תגובות שונות לחלוטין, ששתיהן הכרחיות, במקור שתיים בצד ימין. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור. לא ניכנס כרגע מה היה החטא שם באופן ספציפי, אבל מה השם דיבר? בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד. צריכה להיות הופעת קדושה בקרובים, והופעת כבוד אצל כל העם. ואם נגיע לזה היום, אז אולי קצת נתעסק עם הפסוק הזה. בכל אופן, משה רבנו, מה היינו אומרים? הוא בא לנחם את אבי הבן, אבי הבנים. מה הוא אומר לו? תשמע, יש לי שיעור אמונה ללמד אותך. יש לי סברות. הסברות שלי אומרות, בקרובה יקדש ועל פני כל העם יקבל. ואיך מגיב אהרון עצמו? איך מגיב האבא? וידום אהרון. כלומר, למדו מכאן המשכיות הלימוד הקודם. קודם כל, מי שקרוב למאורעות, הוא דומם. יכול להיות שכל הלימוד הזה בכלל לא היה ראוי להיות לפני 50 שנה. יש שלב שבו אנחנו בדממה, בשתיקה. ותכף נראה מה התפקידה של הדממה הזו. מי שקרוב, האבא, מי שקרוב למאורעות, מי שקרוב לנושא, מי שקרוב לסוגיה, מי שחש את זה על בשרו, הוא וידום אהרון. אבל מי שבאופן יחסי עומד מבחוץ, משה רבנו הדוד, הוא מתחיל להסביר, מתחיל לתת סברות. זה בדיוק אותה נקודה. אהרון הכהן משתמש בסברה של ויהי השמש לבוא. וידום אהרון לא מבין, אני אצטרות לשם אלוקנו. ומשה רבנו אומר, לא, אני אגלות לנו ובנינו עד עולם. בקרובה יקדש ועל פני כל העם מקוות. מה התפקיד של הדומיה? למה כל כך חשובה הדומיה? אז אומר הרב באורות הקודש במקור שלוש, סוגיה גדולה מאוד ורק ככה ניגע. אירוס גדול בא במערכי הרוח כשמופיע האור הפנימי של עת לחשות. כשאדם במהלך הרוחני שלו מנסה לבטל את הדממה, מבטל את השקט, לא ברעש השם, לא בכל השם, כל דממה דקה. כשהאדם רוצה לבטל את הדממה הזאת, הדומיה הזאת, כי הוא רוצה להבין, הוא רוצה להרגיש, הוא רוצה להפיק לקחים, הוא רוצה להסיק את המסקנות, הוא רוצה לרפא את השבר, זאת המדרגה של האדם, שהוא רוצה להיות שייך אל הנורא כדי לדעת איך להתמודד. לפעמים כשאנחנו מקדימים את הדומיה, אנחנו הורסים ערס גדול, ערס רוחני. אירוס גדול בא במערכי הרוח כשמופיע האור הפנימי של עת לחשות. היינו אומרים מצד האמת, מה היינו צריכים לעשות פה עכשיו אולי? לשתוק. יש לנו 35-40 דקות לשתוק. אחד דומי התהילה. זהו. טוב, אבל הגיע כבר כנראה שלב שאפשר לדבר. אולי גם חובה לדבר. והאילמות הקדושה העליונה, בכל עוד כבודה ובכובד מסעה, היא ממלאה את כל הנשמה. מצד אחד זה כבוד וזה עוד, מצד שני זה כבד מאוד. אם ימרוד באדם, אם בשלב הזה האדם מורד, ואדם מנסה לספק הסברים ותירוצים, והכל במסווה הרבה פעמים של רצון להבין את הקושייה כדי למצוא פתרון, אז לכאורה זה מה שהשם רוצה. אם ימרוד באדם, באילמות הקדושה הזאת, בעת לחשות, בדומיה הזאת, אם ימרוד באדם, ויפרוץ לדבר, כי זאת המדרגה שלו, זאת הבחינה שלו, מרידה זו במלכות הדומיה, מחרבת את כל בנייניו. איזה הגדרה. מלכות הדומיה. כשאנחנו דוממים, אנחנו מורידים את הראש, ואנחנו אומרים, ויהי השמש לבוא. לא מבינים? ואם האדם מורד במלכות הזאת, בשתיקה הזאת, מרידה זו במלכות הדומיה, ואם ימרוד באדם ויפרוץ לדבר, מרידה זו במלכות הדומיה מחרבת את כל בנייניו. כי אז הכל נמדד במושגים שלו. להכל יש הסברים, להכל יש צידוקים. ואז כמובן כל הבניינים נחרבים, כל האוצר של התום ושל היושר, של העומק ושל ההתקשרות העליונה, הכל מתרוסס. והוא צריך אחר כך, אם ירצה לבנות את הריסותיו, לכונן הכל מחדש. והשלב הראשון של הכונניות הזאת, והמשכיל, בעת ההיא ידום. חשוב לדייק, בעת ההיא. כנראה שיש עת אחרי העת ההיא, ששם אסור לידום. אבל בשלב הזה, לידום. אמנם כאשר ייתן לדומיה את כבודה, ואת הופעתה, אז תנהיג היא את משטרה. תכונן את עולמיה. תחדור בעומקיה ותבוא עד נפחי תאומיה. ואז מתחילים הדברים להתברר ברמה של האדם, ברמה של המציאות. ומתוכה תוציא פירות וענפים נדרים בכוח, צומח גדול ורענן, השיחים ימלאו כוח ויבוא ניב שפתיים. דרך אגב, זאת גם הלכה בשולחן ערוך, כדי שנזכור את זה. אדם שבא לנחם אבלים. אז כתוב שביום הראשון, יום המיטה ויום הקבורה, זה יום קשה מאוד. ואחרי זה 3 ימים לבכי לא עלינו. וכתוב בהלכה שצריך עדיף אם אפשר, 3 ימים לבכי, מי שלא קרוב, לא לבוא לנחם אבלים. נו, וסוף סוף אדם כבר הגיע לנחם אבלים. המת כבר מת, נוכל בא לנחם את הנשארים. מה עכשיו הוא עושה? היינו מצפים שאם הוא רב גדול, התחיל לתת דרשות, התחיל להסביר הסברים, התחיל להצדיק צידוקים. לא. כלומר, תגמר בדיוק הפוך. אגרא דבעוולא שתיקותא. השכר של מי שבא לבית האבל, זה שהוא שותק. כמובן, אם האבלים מבקשים שידבר, בסדר, זה כבוד האבלים וכבוד המת. אבל אם לא מבקשים, שתיקה. לפעמים אני חושב שכל אחד מאיתנו נמצא לפעמים סיטואציות כאלה. שלא עלינו, אנחנו פעמים לבית האבל. מדברים דיבורים כאלה אנשים, גם מבחינת לפעמים כל מיני רעיונות רוחניים, שלא קשורים למקום ולא קשורים לזמן, ולא קשורים לאנשים. עכשיו הזמן לשתוק. לא לתת הרצאות מאלפות. אם האבלים מבקשים, בסדר. אבל אם לא, שתיקה. ככה הלכה. אגר דבאב, לשתיקות, השכר שמי שבא לבית האבל, זה לא זה שהוא נותן שיעור אמונה שם. שהוא שותק. השתיקה הזאת מגלה את הנפטרות לשם אלוקנו. השתיקה הזאת מגלה שהוא איתם עם האבלים מעבר לכל הדיבורים ולכל ההסברים. שורש הנשמות מתחברות. אבל אחרי שהדומיה מילאה את תפקידה, אז תחל העת לדבר. ואז חובה לדבר. אז תחל העת לדבר בהדר כבודה. ורוח הדומיה, כלומר המנטליות של הדומיה, האופי של הדומיה, היא המתתרון הפועל על שיטפון הדיבור, או שיטפת הדיבור. גם אחר כך, היות והתחלנו בדומיה, אז הדיבור הוא כבר לא שוטף. הדיבור הוא כבר מאוזן. הוא כבר פרופורציוני. אשר יזל כאן נחלים אותו הדיבור, ברוב עושר וכל חמדה, בורני בשפתיים, שלום שלום מרחוק ולקרוב, וכו'. ואז פריו למאכל, עלה ולתרופה, להתיר פה אילמים. כשאנחנו נכנסים לסוגיה כמו השואה, או להבדיל, סוגיות אחרות קשות מאוד בהיסטוריה שלנו, כמו הסוגיה שעברנו בקיץ האחרון, הפשע של הגירוש מגוש קטיף וצפון שומרון. קודם כל אנחנו צריכים לדעת, הנסתרות לשם אלוקנו, ואין שמש לבוא. זה הגיע לאנשי גוש קטיף וצפון שומרון? לא. לחינם הקדוש ברוך הוא עשה 6,000 ניסים ויותר? לא. נו, אבל כל אלה היו הסברים לפני הגירוש, שלא יהיה גירוש, כי לא לחינם הקדוש ברוך הוא עשה. כמו שמעת הגמרא בתענית, אתמול עסקנו בזה קצת. הנסתרות לשם אלוקנו. לא מבין. אבל מצד שני, יש לנו מחויבות להתעורר מהתרדמה ולנסות להבין. כל אחד לפי כוחו, כל דור לפי עניינו. בואו ננסה טיפה לפתח את העניין הזה. אין ספק, כולנו מכירים, שהמקום או המוקד, השורש, שבו גילינו בפועל את המסוגלות לעמוד במצב הזה, שלוי שמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, הפעם הראשונה באופן, אם אפשר לומר, מעשי, שאברהם אבינו גילה את זה בצורה הקיצונית ביותר, וחזל אומרים את זה, עקדת יצחק. עקדת יצחק, זאת הסיטואציה שבה אנחנו קנינו את היכולת להתמודד עם הכפילות הזאת. בואו נראה. בפעם הראשונה, בסוף העקדה, הרי הקדוש ברוך הוא מגיב פעמיים בסוף העקדה, בפעם הראשונה בסוף העקדה, סוף פרשת וירא, אז שם אומר הפסוק, אומר הכתוב, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, המלאך עוצר אותו ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, אל תשלח ידך אל הנער, כי מה? כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. אתה. ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. יש הרבה מלאים בפסוק הזה. שואלים המפרשים, מה זה כי אתה ידעתי? הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם אבינו ירא אלוקים עד המעשה הזה? ודאי שהוא ידע. אז ההסבר הפשוט, שעד שהמעשה לא מתגלה בפועל, כל מה שזה בתיאוריה, זה רעיון. אבל ברגע שזה מתגלה במציאות, שאברהם אבינו מובחן באופן מעשי אחרי כל המהלך שהוא עשה, וישלח את ידו ולשחוט את בנו ממש, עכשיו זה ממש, זה מציאות כבר. זה לא תיאורטי, זה עובדה. אז יתגלה שהוא ירא אלוקים. כי אז המעשה גילה שהרעיון שאברהם אבינו מאמין בו, חי אצלו עד כדי כך שהוא מסוגל לעשות אותו. זה לא רק רעיון. אבל הנציב, מעיר כאן הערה קצת אחרת. הנציב אומר בצד שמאל למקור אחד, נמחק שם המספר, והלא כבר נודע, אפילו לכל אדם אשר אברהם ירא ואוהב את השם על הצד היותר אפשר. זה ידוע לכולם. אברהם העברי הוא מצד, הוא מעבר אחד, כל עולם מעבר שני. ועד רבה, מזה המעשה לבד, לא היה הוכחה חזקה שהוא ירא תמיד את אלוקים. מדוע? אחר שבידו להעמיד גם בלי הקרבת אברהם. אם הקדוש ברוך הוא החליט שיצחק צריך להיעקד ולהישחט, אז הקדוש ברוך הוא יעקוד וישחט את יצחק בלי קשר לאברהם, אם אברהם מסכים או לא מסכים. זה לא קשור. דוגמה, וראה מלך בשר ודם, אם יגזור על אדם לשחוט את בנו, אי אפשר להתעקש בזה. מה שייכת ההתעקשות פה? אז מה אנחנו עושים ביג דיל מעקדת יצחק? אז הרבינו הלך, כי לא הייתה לו ברירה. אחרי שיודע אותו האדם, אם הוא מתנגד למלך, שביד המלך להמית את שניהם, האב והבן, הוא לא יחד ושלום לא רק את הבן, גם את האבא, אם הוא לא ישמע לו. נו, אז מה החידוש כאן בעקדת יצחק? אומר הנציב, אלה העניין הניסיון, היה בשני דברים. חדה, שאם מלך ציווה על אדם אדיוט, שאין לו הכרה ודברים עם המלך, לשחוט את בנו, פשיטה שאין לו מה לעשות. כי אם ללך ולעשות כדבר המלך, אם מדובר על אדם שהוא רחוק מהמלך, נו, מה אדם רחוק יש לו לומר כלפי המלך? אין לו בכלל זכות דיבור. מי אתם אחד שתביע שאלה? זה פשוט. אבל אם המלך אומר לאוהבו אשר רגיל עמו הרבה, אבל אם יאמר לאוהבו אשר רגיל עמו הרבה, לעשות דבר נפלא כזאת, פשיטה, שלא יתאפק מלשאול את המלך מדוע? רק תשאל, מה חסר פה בעקדת יצחק? שאברהם אבינו יוסיף מילה אחת, למה? למה? חיבונו של עולם. שיקרה, בסדר, תעשה, את רצונך אני עושה. אבל תסביר לי, למה? אני רוצה להבין. אז היינו מצפים, אדם שהוא רחוק מהמלך, אין לו זכות שאלה. אבל אדם שהוא אוהב המלך, הוא בן המלך, זה כמו אבא שמבקש מבנו, תוריד בקשה את לאבדי, כן? תוריד בקשה את פח הזבל. מה הבן שואל? א', למה? ב', למה אני? ג', למה אני עכשיו? למה? כשמלך מצווה על עבדו, העבד מקיים. אבל כשאבא מצווה על בנו, הבן יש לו זכות שאלה. אז היינו מצפים שאברהם אבינו כבן המלך ישאל, כבן האבא ישאל. אבל לעשות דבר נפלא כזאת, פשיטה שלא יתאפק מלשאול את המלך מדוע, ואיך, ואולי ישנה הרצון. אולי הקושייה הזאת היא באמת תעורר מחשבה שנייה אצל המלך לשנות את מצוותו. כך היה אפשר באברהם שהיה אוהבו של הקדוש ברוך הוא, ומצא ליבו לבקש על סדום הרבה. והנה בבוא לפניו גזירה כזו על בנו, שהוא כנפשו, לא דיבר מאומה. והלך ועשה בלי שום שאלה והתמהמה, והתמהמהות. ואין זה כמו שהיה אוהב נפלא, רק היה עליו פחד השם, כמו אחד האדם. ובזה שנוגע, ובדבר שנוגע לנפשו, לא דיבר מאומה, והוא רבות הנפלאה. זה החידוש לפי המהלך הזה של עקדת יצחק. זה לא שאברהם אבינו היה מוכן לעשות, של אברהם אבינו היה את זכות הקושייה. ואברהם אבינו, גם כשיש לו את זכות הקושייה, גם כשיש לו את הקושייה, רגע, תרדמה לא נפלה על אברהם. אני ערני, אני לא רדום, כל הבן שלי הזה זה לקידוש עם חרי, חיבונו של עולם. אברהם אבינו יודע, גם כשהסוגיה של התרדמה לא קיימת, והיא השמש לבוא. דבר ראשון. זה הגודל של עקדת יצחק. אבל מצד שני, כמו שאמרנו, אחרי השלב של התרדמה, אחרי השלב של והיא השמש לבוא, צריך להקשות קושיות. למה זה קורה? וצריך, לא הייתי אומר למה, אלא בשביל מה. כמו המאמרו המפורסם של הרב סולובייצ'יק, צדיק ורע לו, שאדם שבאים אליו יסורים, לא צריך לי לשאול למה זה קרה לי. צריך לשאול איך אני מתקדם מתוך זה. על הלמה אין לנו הסברים. אבל איך אני מתקדם, זה ודאי אנחנו מחויבים. אבל גם על הלמה, אנחנו תכף נראה שיש מקום לנסות להבין בפרספקטיבה של מרחק של משה ולא של אהרון. יש מקום של להבין את התרדמה, או את הסיבה, שהיא ברמת העולם שלנו, ברמת העולם הזה. אז ניכנס טיפה יותר לסוגיית עקדת יצחק. הסוגיה הזאת, הפרשייה הזאת, התחילה בפסוק המפורסם, והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. האלוקים מנסה את אברהם. מביאים חז"ל במדרש, מקור 10, צד ימין למטה, על הפסוק הזה, פסוק בתהילים, השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמס, שנאה נפשו. אומר המדרש, שלושה משלים מדוע הקדוש ברוך הוא בוחן את הצדיקים? דרך אגב, כבר שאנחנו מדברים בפשט הפסוק, אנחנו מגלים שאין פה בדיוק הקבלה לכאורה. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא שונא את הרשע ואת אוהב החמאס. מצד שני, היה צריך להיות כתוב שהשם צדיק יאהב. זאת הסימטריה. השם צדיק יאהב, ורשע ואוהב חמאס, שנא נפשו. לא, השם צדיק יבחן. למדנו מכאן שהמבחן, הבחינה, הניסיון, הוא אהבה. לא צריך להגיד את זה. לחזל זה פשוט. בכל אופן, אומרים חזל שלושה משלים. אמר רבי יונתן, ושלושת המשלים, חזל הביאו שלושה סיפורים, כמובן שכל סיפור בא לגלות צד אחר. אמר רבי יונתן, היוצר הזה, כדר, שעומד בשוק ודופק על הגדרות, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועיים. כשהוא דופק על הגדרה בשוק, הוא לא דופק על הקנקן שהוא יודע שכשהוא ידפוק בו הוא ישבר, ידפוק עליו הוא ישבר. שאינו מספיק להקיש עליהם אחת עד שהוא שוברם, ודאי שהוא לא בודק את הקנקנים האלה. על מה הוא מקיש? ומה הוא בודק? קנקנים ברורים, קנקנים חזקים. קנקנים שמסוגלים לעמוד בנקישות האלה. שאפילו הוא מקיש עליהם כמה פעמים אינו שוברם. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים. שנאמר השם צדיק יבחן. אם כן, המשל הראשון, היוצר, הקדר והקנקנים. המשל השני, אמר רבי יוסי בן חנינה, הפשטני הזה, בשעה שהוא יודע שהפשטן שלו יפה, כל שהוא קודשה היא משתבחת, וכל שהוא מקיש עליה היא משתמנת. ובשעה שהוא יודע שהפשטן שלו רעה, אינו מספיק להקיש עליה אחת עד שהיא פוקעת. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה לתת צדיקים שנאמר שם צדיק יבחן. משל השני, משל הפשטני. והשלישי, אמר רבי אלעזר, משל לבעל הבית שהיה לו שתי פרות. אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע. על מי הוא נותן את העול? לא על אותה שכוחה יפה? כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה אל את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. משל הקדר, משל הפשטני, משל בעל הפרות. מה חזל רצו ללמד כאן? אפשר ללכת כאן לכל מיני כיוונים. אבל כיוון אחד. יש כאן לימוד גדול מאוד. מה התפקיד של הקדר? הקדר עומד בשוק למכור גדרות. הוא דופק על הגדרה, הוא מקיש על הגדרה. בשביל מה הוא מקיש על הגדרה? כדי שהיא תישבר? ודאי שלא. בשביל מה הוא מקיש על הגדרה? מה היום היינו אומרים? בשביל מי? בשביל הקונים. הוא רוצה להוכיח לקונים שהגדרה הזאת חזקה. הנה תסתכלו. רק היום. שניים במחיר אחד. ולא רק מבחינת המחיר, אלא מבחינת הערך. התפקיד של הדפיקה, של ההקשה, של הקדר על קדרתו, זה בכלל לא בשביל הקדרה. זה פלאי המדרש הזה והסדר במדרש הזה. התפקיד שהקדר מקיש על קדרתו זה הקונים שעומדים מבחוץ ורואים איך הקדרה עומדת בדפיקה, בהקשה. נגיד בשפה יותר עקרונית. המטרה הראשונה של הניסיון זה קידוש השם שיש לאלה שעומדים בחוץ ומסתכלים איך זה שאמור לקדש את השם מקדש את השם. המטרה הראשונה של הניסיון זה לא האדם עצמו המתנשא. המטרה של האדם עצמו זה קידוש השם שיהיה לרבים דרך זה שהם יראו כיצד המתנשא עומד בניסיון. זה פלאי הסדר במדרש. זאת המטרה הראשונה. קידוש השם לרבים, לא המתנשא עצמו. הדעה השנייה, שיבוח הפשטני. כשהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, כשהפשטני דופק על הפשטן, מקיש על הפשטן, המטרה זה לשבח את הפשטן, להשמין אותו. אז המטרה זה לגלות לפשטן מה הוא מסוגל להיות. זה כבר שיבוח המנוסה. זה לא קידוש השם שיש לרבי. והשלישי, רבי אלעזר, אומר, בכלל יש פה חשבון יותר ארוך. משל לבעל הבית שיש לו שתי פרות. הקדוש ברוך הוא בעל הבית. והוא ברא את העולם הזה שנקרא פרה. והפרה הזאת יש לה תפקיד, היא צריכה לסחוב מסעות ולהביא את העולם לתיקונו. על מי הקדוש ברוך הוא ייתן את המסע? על מי הוא יפיל את התיק? על הפרה שהוא סומך עליה או על הפרה שהוא לא סומך עליה? כלומר, זה לא עניין של קידוש השם למי שרואה במעגל הקרוב. זה לא רק עניין של שיבוח המתנשא שעובר את הניסיון בעצמו ועומד בניסיון ומקדש שם שמיים לעצמו ולאחרים. לא. יש כאן פרספקטיבה היסטורית. עולמית, הייתי אומר ככה אפילו, ככה המחל בדרך השם מבאר. זה תיקון של חטא אדם הראשון, הניסיון הזה. אז תדע לך, אתה עכשיו נהפכת להיות הפרה של ריבונו של עולם. כמובן, אנחנו לא מבקשים להפך לפרות שלו. אל תבין די ניסיון. כי חס ושלום, מי יודע, אולי יהיה ביזיון. אבל אם הקדוש ברוך הוא כבר בחר, אז הוא יודע על מי הוא מטיל את המסע. הוא מטיל על הפרה שמסוגלת לעמוד באור, ולתקן תיקונים של דורות, של אלפי שנה, שהיו וכל התקופה שאתה תדע להיות. יש פה חשבון כלל היסטורי, כלל עולמי. זה חשבון אחר לגמרי. מה אנחנו למדים מהמדרש הזה? שאנחנו כן צריכים להבין למה אלוהים ניסה את אברהם. האלוהים ניסה את אברהם, אתה יודע למה? כדי שיהיה קידוש השם בציבור. האלוהים ניסה את אברהם, אתה יודע למה? כדי שהוא ישתבח. אתה יודע למה? כדי לזרז תהליך גאולה. כדי לקדם מהלכים. כדי לסדר פה את החשבון. אז נכון שאברהם אבינו שותק. נכון שאברהם אבינו יודע ויש שמש לבוא. ונכון שהוא לא מקשה קושייה. אבל זה לא פותר אותנו, וכנראה גם אברהם הגיב לזה באיזושהי רמה, באיזושהי צורה. זה לא פותר מלדעת שהשם בוחן את הצדיקים. והבחינה הזאת של הצדיקים יש לה תפקיד. תראו מה אומר הרשב"ם על עקדת יצחק. דבר מזעזע, דבר מפורסם. אבל דבר נורא והיום, אומר הרשב"ם. והיא אחר במקור 11, והיא אחר הדברים האלה. כל מקום, אומר הרשב"ם, הוא מוכיח את זה במקומות אחרים. כל מקום שכתוב והיא אחר הדברים האלה, זה קשור למה שקדם. מה קדם? והיא אחר הדברים האלה, שקראת אברהם ברית לאבימלך, לו ולנינו ולנכדו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות הצון. אחרי אם אפשר לומר, אברהם אבינו עשה חוזה שלום על ארץ ישראל. וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת. איך אתה מחלק את ארץ ישראל? איך אתה מבטיח שהפלישתים ישבו פה? וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא, כמובן זה למדרגתו של אברהם, אנחנו לא מבינים. אבל ככה הרשב"ם אומר. וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת, שהרי ארץ פלישתים ניתן לאברהם. וגם ביהושע מטילים על הרי 5 סרני פלישתים גורל בכלל גבול ישראל. והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לא תחלקו נשמה. לכן, והאלוהים ניסה את אברהם, תראו, זה נורא. מה זה ניסה? קינטרו וציערו. במקום והאלוהים ניסה, היינו אומרים והאלוהים קינטר. במקום והאלוהים ניסה, היינו אומרים והאלוהים צייר. למה אתה מצייר הקדוש ברוך הוא את אברהם? כי תרדמה נפלה על אברהם? תרדמה נפלה על אברהם ביחס לארץ ישראל. תראו את המשפט הבא, נורא. אני מדלק חצי שורה. כלומר, נתגאית בבן שנתתי לך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם? תגיד, אברהם אבינו, למה נתתי לך בן? יצחק, נתתי לך בן שירש את הארץ. נתתי לך בן כי יש לו תפקיד. לרשתה, זה ברית בין הבתרים. ומה אתה עושה? אתה מחלק את הארץ? אז במחילה אברהם אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל מה אתה צריך את הבן הזה? אם אתה לא יודע כיצד להתנהג עם הבן, מה המשמעות שנתתי לך בן, אחרי שנות הכרות רבות כל כך, אז אין צורך בבן. אז לך תעקוד אותו, לך תשחוט אותו. כי נתתי לך את הבן הזה כדי להמשיך את הופעתך, קרי עם ישראל בארץ ישראל. וברגע שאתה עושה ברית עם אבימלך, קורא ברית עם אבימלך, אתה לא מבין את המשמעות של את התוקף, את התוכן, את התורף של נתינת בן. לכן, היות ונתקעת בבן הזה, ואתה אומר, אם זה הבן שלי, אני יכול לעשות עם העתיד שלו מה שאני רוצה, ואתה שכחת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם. כלומר, נתגעת, כמובן, עוד פעם, צריך לסייג את זה, אברהם אבינו, לא לשכוח. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, אם כבני אדם, אנחנו כחמורים, צריך להיזהר מאוד. נתגאית בבן שנתתי לך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם, ואתה לך ועלה ולעולה. וראה מה הועיל הכריתות ברית שלך. לא יהיה לך בן, וממילא אין טעם לעשות שום חוזה שלום, כי הארץ הזאת לא תהיה שלך, כי לא יהיה לך בן. אז יהיה של פלישתים. לך וראה מה הועיל לך כריתות ברית זו. וכן מצאתי אחר כך במדרש של שמואל כידוע, ויהי ארון השם בארץ פלישתים 7 חודשים, כתוב, כתב, אמר, את שבע כבשות הצון תיקח מידי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו 7 כבשות, חייך שבניו עושים שבע מלחמות עם בניך ונוצחים אותם. דבר אחר, חייך שבניו הורגים שבע צדיקים מבניך. ואלו הם שמשון, חופני, פנחס, שאול ושלושה בניו. דבר אחר, חייך שבניו מחריבים שבע משכנות. ואלו הן אוהל מועד וגלגל נוב ושילה, גבעון בית עולמים, פעמיים, טרן. דבר אחר, שארון חוזר מחזיר את שדה פלישתים שבעה חודשים. ואלו הם נישא, שוב, קינטר. יוצא לפי זה, שכל המהלך של עקדת יצחק, הוא כדי שאברהם אבינו יתקן את הקלקול ביחס לארץ ישראל. ואתמול עסקנו בזה קצת בערב. בא עליהם הבנים שמחה, רב תוכת אל השם מקום דמו שנרק בשואה. אחד מהבודדים שמעיז לומר, כמובן עוד פעם, והיה שמש לבוא, אנחנו לא מבינים. אבל תרדמה נפלה על אברהם. איזה תרדמה הייתה? אז אתמול הערכנו בזה קצת. ששכחנו לקדש את השם בדרך החיים. שכחנו לבוא לארץ ישראל. נשארנו בגלות יותר מדי. קשה לומר את הדברים. אבל הנה, זה התרדמה. זה צד אחד של התרדמה. כיצד מתקנים את התרדמה הזאת? כיצד מתקנים את העניין הזה? אז נקפוץ רגע למקור 13. ויהי אחר הדברים האלה. פשט ב'. פשט א', ויהי אחר הדברים האלה, הרשב"ם. אחרי הכישלון של חוזה השלום על ארץ ישראל, אחרי חוסר תשומת הלב לסוגיית ארץ ישראל, כמו שלמדנו אתמול, שהיא הנקודה העיקרית שדרכה מתגלה הקדושה בדורות של עקבת הדמשיכה, זאת הנקודה שכל השפע האלוקים מתגלה דרכה. אחרי הקלקול הזה, עכשיו צריך אברהם אבינו לתקן. והתיקון הוא עקדת יצחק. זה הסבר אחד. הסבר שני של הנציב, מקור 13. ונראה פירוש אחר הדברים האלה. כלומר, אחר כל המאמרים והדיבורים שהיה בין הקדוש ברוך הוא ובין אברהם. הנציב מעריך בעניין הזה בפרקים הקודמים. אבל הנציב באופן כללי נאמר בעל פה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו ארבע פעמים. ארבע פעמים מרכזיות. אברהם אבינו היה צריך, אם אפשר לומר, להיפגש עם הדיבור האלוקי ארבע פעמים, כשהדיבור האחרון זה עקדת יצחק. מה היו ארבעת הפעמים? מה התוקף? מה הערך של כל פעם? הדיבור הראשון, אחר כל המאמרים והדיבורים שהיה בין הקדוש ברוך הוא בין אברהם, והגביעו לאט לאט מעלה מעלה. מתחילה, בהתחלה, ברכו בארץ ישראל, וזה רק כאפר הארץ. קודם כל, ברך אותו שארץ ישראל תהיה שלנו, של עם ישראל, ב', שזרו יהיה רב, כמותית. זה רב, והיה זרחה כאפר הארץ, מבחינת הריבוי הכמותי. בשלב ב', ברך אותו, שיהיו בנף ככוכבי השמיים. כוכבי השמיים זה כבר לא אפר הארץ. יש הרבה הסברים מההבדל ביניהם. אבל לפי הנציב, כוכבי השמיים, ואחר כך בריבוי בנים ככוכבי השמיים, היינו בני אדם גדולי ערך. לא רק אנשים שישבו בארץ ישראל וזרם יהיה גדול ויקימו כאן המלכה, פוליטיקה, צבא וכו', אלא אנשים שהם בחינת כוכבים, בעלי מעלה, בעלי ערך, בעלי ערך קדושתי, בעלי ערך ערכי. זה לא סתם כמותי, זה משהו איכותי, עם ישראל הוא עם איכותי. אבל עוד לא הסתיים. אוקיי, אז סיימנו את התפקיד של עם ישראל. עם ישראל צריך לפעול בכמות וצריך להיות איכות כדי לפעול בכמות. כוכבי השמיים מתוך כך הוא יודע לפעול באפר הארץ. לא נרדמים. אנחנו יודעים להיות כאפר הארץ ויודעים להיות ככוכבי השמיים. שלב ג', עוד לא סיימנו. שלב ג', אברהם, אב המון גויים. הנציב שם מעריך מאוד. מה זה אב המון גויים? ואחר כך ברכו בעת המילה שיהיה אב המון גויים. שיהיה בכוחו להכיר שם אלוקי עולם גם לאומות העולם שיהיו מכונים בשם גויים ולא יתגיירו לגמרי. הנציב מדייק. עד אז מה היה? הנפש אשר עשו בחרן. עד אז אברהם אבינו את מי הוא קרב? הוא קרב את מי שהיה מוכן להתגייר. כלומר, מי גילה את האיכות שבכמות? רק מי שהיה מוכן להיות חלק מהכמות הזאת. רק מי שהיה מוכן להיות חלק מעם ישראל. רגע, אבל מה קורה עם כל מי שנשאר בחוץ? מה קורה עם כל אומות העולם? אומר הנציב, זה הדיבור השלישי, זאת הברכה השלישית. שאתה לא רק, אם אפשר לומר, מגלה שם שמיים לעם ישראל. אתה מגלה שם שמיים לאנושות. כולה. היום היו אומרים, פרס נובל למשחקים. זה כאן לבן. ברוך השם הרבה נכדים. גם נינים אני חושב אם אני לא טועה. איזה קידוש השם. קידוש השם לעולם, בקודש ובקודש שבחול. בכל הבחינות. זה השלב השלישי, זאת הברכה אב המון גויים. אז לא רק הבטחת הארץ, הבטחת הזרע במובן הכמותי, ולא רק הבטחת המעלה במובן האיכותי הפנים ישראלי, אלא הבטחת מעלה כקידוש השם לכל הגויים, לכל האומות. זה אב המון גויים, אבא של כל הגויים. אבל עדיין היה חסר פרט אחד, ועדיין היה חסר עוד פרט אשר יבואר. אז ויהי אחר הדברים האלה, שאברהם אבינו התגדל בכמות והתגדל באיכות לכל העולם כולו, עכשיו בשביל כל זה צריך עוד נקודה אחת, כדי שכל זה יקרה. וזאת עקדת יצחק. ואחר כל הדברים האלה היה עניין העקדה, שבזה נשלם גדלות של אברהם אבינו וזרעו, מה שאין צריך עוד יותר. אומר הנציב, הוא משם והלאה, שוב לא דיבר הקדוש ברוך הוא עמו. אין, סיימנו את ה... עברנו ארבעה קורסים, נגמר. מה קרה בעקדת יצחק? אומר הנציב, מקור 12, סוף העקדה. נקרא את הפסוקים. ויאמר, בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך. כי ברך וברכך וארבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. יש כאן כמה דברים. קודם כל, ארבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים. הרי אמרנו שכבר הקדוש ברוך הוא הבטיח ככוכבי השמיים. נו, אז מה צריך עכשיו לחזור על זה? אלא כנראה שכאן כוכבי השמיים זה דבר אחר. וכל אשר על שפת הים זה שונה מאשר אפר הארץ. מה שונה האפר הרגיל מאשר חול שנמצא בשפת הים? כנראה שהחול בשפת הים יש בו בחינה אחרת. ויותר מזה, וירש זרעך את שער אויביו, עד כדי כך שהתברכו בזרעך כל גויי הארץ. מדרגות יותר מפותחות. אומר הנציב, 12 בצד שמאל, אין הכוונה ריבוי בכמות, שהרי כבר נתברך באפר הארץ, אלא ריבוי זהו גדלות הנפש. כמו שאמרנו לאל יוזיין בית, מה שקראנו מקודם. אבל כאן זה גדלות הנפש ברמה אחרת לגמרי. עד עכשיו זה הגדלות הנפש ברמה של אנשים בעלי מעלה. עם ישראל עם בעל מעלה. אבל מי אומר שעם בעל מעלה עד כדי כך שהוא מוכן למסור את הנפש שלו ממש על המעלה הזאת? האם הוא מוכן למות על זה? אנחנו רוצים לקדש שם שמיים, אבל אם הוא מוכן למסור את הנפש על זה? וכאן נתברך זרע אברהם במצוות קידוש השם. פה, קדיתא בגמרא, פרק בן סורר ומורה, די ישראל נצטוו על קידוש השם ולא אומות העולם. הוא מובן שאין זה אלא כבודן של ישראל. שהרי לא יבקש אדם שהוא בעל דרך ארץ מחברו, שיקטע את ידו בשביל חייו. למה שהוא יקטע את ידו? מה שאין כן מבנו שהוא אוהבו כנפשו, ויודע בעצמו שהוא היה עושה כן בשביל חיי בנו. אין פלא. שכמו כן, ראוי שהבן יעשה כן בשביל אביו, כמו שאבא יעשה בשביל הבן, הבן צריך לעשות בשביל האבא. נמצא זה הרצון מורה על אהבת נפש, שהם השניהם כגוף אחד, וכל אשר לא ייתן בעד נפשו. וכן הקדוש ברוך הוא מצווה את בניו, שהם החלקו יתברך ונושם הלכותו, למסור נפשם בעד שמו וכבודו, שהוא חייב, כדכתיב אולם חי אני וימלא כבוד השם. לא אמרנו שצריך למות בשביל זה, אבל צריך לחיות בשביל זה ולהיות מוכן אפילו למות בשביל זה. זה מסירות נפש. כל ימי, אומר הרב בן היה, כל ימי, כל תכליתה של מטרת עול מלכות שמיים, כל יום שאנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, זה שאם חס ושלום נידרש למציאות כזאת, נהיה מוכנים לזה. לא שאנחנו מצפים לזה, לא שאנחנו רוצים את זה, וחי בהם ולא שימות בהם. וכבר מסבירים האחרונים שאפשר לקדש שם שמיים ולמות על קדושת השם גם אם אדם מת במיטתו. אם כל חייו הוא כדי שם שמיים. אבל אם זה נצרך, אז אנחנו מוכנים גם בשביל זה. גם על דעת זה. וזה מה שקרה, וכאן אומר הנציב דבר פלאי מאוד. מה שאין כן לאומות העולם שהם נפרדים ממנו יתברך, וזכה אברהם במעשה זה, כשהשיגו בניו גדולת הנפש למסור עצמם ברצון בשביל קידוש השם יתברך. אז ככוכבי השמיים לא במובן של בעלי מעלה, בעלי מעלה עד כדי התחברות טוטלית עם רצון השם, עד כדי מסירות הנפש שלי. כי רצון השם יתגלה דרך הקידוש השם שיתגלה. לאחרים ולדורות. נו, אז למה עכשיו צריך שני משלים? כי כוכבי השמיים וככל אשר שפת הים. אומר הנציב, ואמר השם שהיה ריבוי זה של מצוות קידוש השם, של גדלות נפשית קדוש כזאת עד כדי מסירות נפש ממש. כלומר, זה הפוך עכשיו על הפוך. זה מצד אחד זה נסתרות לשם אלוקנו. מצד שני זה נגלות לנו. מצד אחד זה ויהיה שמש לבוא. מצד שני אנחנו לא רדומים. אנחנו לא רדומים עד כדי כך שאנחנו מוכנים ללכת לישון באופן תמידי. בשביל ריבונו של עולם. אם יש צורך, נקווה שלא. זה תיקון התרדמה במובן השלם יותר. אין תיקון יותר גדול מזה. וזה לא פלא שדרך אגב, זה מסתדר מאוד עם הרשב"ם, עסקנו בזה ממש באריכות אתמול בערב. זה לא פלא שזאת הסוגיה של ארץ ישראל. כי מצוות יישוב הארץ היא דורשת כיבוש הארץ, וכיבוש הארץ דורש מלחמה, ובמלחמה לפעמים נפגעים אנשים. וכשיוצאים למלחמה יוצאים הדעתה שיש סיכוי חס ושלום להיפגע. והחזקת הארץ והתיישבות הארץ לכל מרחביה דורשת מסירות נפש. מסירות נפש בחיים ומסירות נפש חס ושלום כשלא נגיע. זה אותו עניין. ויחר הדברים האלה. ויחר הדברים האלה ביחס לכישלון ויחס לארץ ישראל. ויחר הדברים האלה ביחס לגלות הנפש על כדי מסירות נפש. זה אותו עניין בדיוק, כי המסירות נפש בא לידי ביטוי בארץ ישראל. א', בחיי הקודש, בטבע, וגם לפעמים צריך להילחם. עם כל מה שזה כולל. אבל מה זה ככוכבי השמיים וככל אשר שפת הים? אומר הנציב, ככוכבי השמיים ואמר השם שהיה ריבוי זה בשני אופנים. האחד, ככוכבי השמיים, אינם הגדולי הדעת. אנשי מעלה, שהם המזהירים בדורם ככוכבי השמיים. כלומר, א', יהיו אנשים בעם ישראל, יחידים, צדיקים, שמוכנים למסור את הנפש על קידוש השם ממש. ב', והב', ככל אשר על שפת הים, צערנו הרב, בשנים האחרונות זה מאוד מצוי. מה זה ככל אשר על שפת הים? אינם ההמון, המון העם. כשמגיעים לקידוש השם, מוסרים עצמם בטוב לב. מילא אנשים גדולים בעלי מעלה, אבל מה האיש ההמוני צריך למסור את נפשו? הוא לא במדרגה הזו, הוא לא בשאיפות האלה, הוא לא בגודל הזה, הוא לא בשייכות הזו. זה מה שקרה כאן בעקדת יצחק. שכל ישראל, כלל ישראל הכללי וכל אחד מהפרטים, אפילו האיש ההמוני הנמוך, אם אפשר לומר חס ושלום, ההמוני ביותר, גם הוא מוכן בשורש נשמתו למסור את נפשו על קידוש השם. ועל ארץ ישראל. וגם הם יגידו לנו שלא. מצד האמת, פה זה נקנה. המון העם כשמגיעים לקידוש השם מוסרים עצם בטוב לב, שלא נלך לניחומי אבלים של סיטואציות כאלה. אבל מי שהיה בניחומי אבלים של אזרחים מן השורה שנהרגו בשנים האחרונות. אנשים פשוטים, לכאורה משפחות פשוטות. אתה שומע את הסיפורים אחר כך בשבעה. איזה דברים לא יאומן כי סופר. אם היית שואל את היהודי הפשוט הזה במחאות. שאין בו כלפי חוץ תורה, ואין בו כלפי חוץ מצוות, כלפי חוץ. תגיד, מצד האמת, אתה מוכן למסור את הנפש שלך? הוא היה אומר, כן. לא שאלנו אותו לפני כן, נכון. אבל אחרי זה הסיפורים מגלים. וזה נקנה פה, בעקדת יצחק. אין הם ההמון העם, כשמגיעים לקידוש השם, מוסרים עצמם בטוב לב. ובאשר עובדי אלילים נמשלו לימים. עכשיו, למה זה חול אשר על שפת הים? מה זה קשור לחול שנמצא על שפת הים? מה הקשר בין החול לבין המים של הים? ובאשר עובדי אלילים נמשלו לימים, לים, כדכתיב בספר ישעיהו כהמות ימים יהמיון, ובשיר השירים כתיב מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, וחז"ל מסבירים קי על עובדי אלילים, והים בשף גליו, כשאדם עומד על שפת הים, מה נראה לו? שהגלים העצומים האלה שוטפים את החול, שוטפים את שפת הים. לצערנו הרב, יש תופעות יוצאות דופן כאלה, אבל בדרך כלל, החול אשר על שפת הים עוצר את הגלים, למרות שמי שעומד על שפת הים, והוא רואה את הגודל של הגלים, את העוצמה של הגלים, את הרציפות של הגלים. מה נראה לו? שהחול הזה בגל הראשון כבר לא יהיה יותר, החול יהפך לים, למים. ככה זה נראה, אבל מה אנחנו יודעים? שזה לא נכון? החול שנראה קטן, נמוך, שפל, מול הגלים העצומים האלה, החול עוצר את הגלים. למרות שבדרך כמה גרגירי חול באמת, כשהגלים מגיעים עד שפת המים, עד החול, יש כמה מגרגירי החול שנפחים למים, זה נכון. אבל החול כחול, הוא עוצר את הגלים העצומים האלה. והים בשף גליו נראה כשוטף את החול שסביבה. ובאמת כמה פעמים שוטפים הרבה גרגירי חול לאין תכלית. אבל מכל מקום, הם המשתברים מאת החול, מפני החול. כך לא יוכלו אומות העולם לשטוף את גדולת נפשם וכוחם הפנימיים. זה עקדת יצחק. אז כמובן שאנחנו לא מתפעל, לא רוצים להגיע למצבים כאלה. אבל ויהי אחר הדברים האלה, ויהי אחר הדברים האלה צריך לתקן את חטא הארץ, ויהי אחר הדברים האלה צריך לתקן את נקודת מסירות הנפש, ויהי אחר הדברים האלה צריך לתקן את קדושת החיים. זאת הנקודה. האמת שיש כאן עוד הרבה מה לברר. אבל אולי ניגע ככה בעוד נקודה אחת. מקור שמונה, יותר עמוק מזה. ויהי אחר הדברים האלה, הסבר שלישי. אחרי איזה דברים? המאורע הגדול אשר נהיה ליסוד העלייה הרוחנית של כל האנושיות כולה, שהוא ניסיון העקדה. כי בה יתברר שאנחנו מסוגלים לחיות בויהי השמש לבוא, ובה יתברר שאנחנו מסוגלים להתעורר מהתרדמה ולא להירדם, ובה יתברר שאנחנו מסוגלים לחיות בשלום גם עם מה שקשור אלינו בתרדמה, וגם מה שלא קשור אלינו עם השגחת השם. ולמרות שזה נראה סותר, אנחנו מסוגלים לחיות עם הסתירה הזו בשלום ובאמונה. הניסיון הזה, ניסיון העקדה הזה, שפעל להוציא אל אור החיים את תעופת הרוח היותר קדושה, הדבקה באלוקים חיים בכל לבבה, בכל נפשה ובכל מאודה. כל מה שעבר על אותו צדיק מיום היבראו, יותר עמוק מזה עכשיו, הסבר שלישי, הוא באופן יותר כללי, כל מה שעבר על המצוי כולו, ויהי אחר הדברים האלה, ויהי אחר מה? ויהי אחר 2000 שנות היסטוריה. זה לא ויהי אחר הברית עם אבימלך בלבד, וזה אפילו לא ויהי ארבעת הדיבורים, ויהי אחר ארבעת הדיבורים של הקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם. זה ויהי אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם אפשר לומר, הפסוק הזה, ניסיון העקדה, הוא הצומת בין מה שקרה עד העקדה מבריאת העולם ובין מה שיקרה אחרי העקדה. לפי כל מה שאמרנו זה ברור. ובאופן יותר כללי, כל מה שעבר על המצוי כולו, הוא הכשר לקראת המאורע הנורא הזה, הנותן צורה מפליאה ומהירה לכל היקום, עד שיש יחס לכל אלה, לעניין הנפלא הזה, לקשר אותם אליו ולומר, אחר הדברים האלה. מתקשר קצת לשתי הפרות. שתי הפרות שהתחילו, מאיפה הם התחילו? מעט מעשה בראשית. טוב, זמננו תם, ויש עוד הרבה מה לעבוד פה, אבל אם אנחנו נסכם את הדברים, אנחנו לא מבינים לך דומי התהילה, אבל גם אם אנחנו לא מבינים ואנחנו מחויבים לדום, וידום אהרון ויהי השמש לבוא, אנחנו מחויבים להתעורר מהתרדמה. ולכן ודאי שלמה הקדוש ברוך הוא עשה את השואה, אני שרוע לשם אלוקנו. למה בצורה הזאת, באופן הזה, בדור הזה, למי שנפגע, כל ההשלכות, אני שרוע לשם אלוקנו. מצד שני, אנחנו מחויבים להסיק מסקנות ולהפיק לקחים, ותרדמה נפלה על אברהם. כל התרדמות שהיו באותה התקופה, אנחנו צריכים להתעורר. התרדמה של הישיבה בגלות, התרדמה של קדושת החיים, התרדמה של היכולת לקדש את החיים בארץ ישראל, וכו' וכו'. וכל הניסיונות שעוברים עלינו מאז ועד היום, תמיד אנחנו צריכים להסתכל עליהם בשני מבטים. קודם כל, ויהי השמש לבוא, הקדוש ברוך הוא מת השם הייתה זאת נפת בעינינו, ב', אנחנו פועלים. אולי עוד הערה אחת אחרונה, אם הזכרנו את הפסוק האחרון, נפלא. המצודה דוד אומר, ואת זה אנחנו אומרים, בעזרת השם לאנשי גוש קטיף, שחלקם יושבים פה, בצפון שומרון. הפסוק אנחנו רואים בהלל, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מה כתוב כאן? אז אומר בעל המצודה דוד, דבר נפלא, שכשבונים קיר, ישנם שני סוגי אבנים. יש אבנים רגילות, שאבנים הרגילות האלה, התפקיד שלהם זה להיות באמצע הקיר. כי הם אבנים לא חזקות מי יודע מה, והן גם לא אסתטיות, לא יפות מי יודע מה. אבל יש אבנים שהם צריכים להיות בפינה שבין שתי הקירות. ולכן האבן הזאת שמחזיקה את שתי הפינות, את שני הקטלים, צריכה להיות א', אבן חזקה, שיכולה להכיל את שני הקירות, ב', אבן שרואים אותה משני הצדדים, היא צריכה להיות אסתטית. אז מה אומרת דוד המלך? אבן מעשו הבונים. הבונים לפעמים מועשים אבן. אנחנו לפעמים לא מבינים למה. לפעמים זה תרדמה נפלה על אברהם, לפעמים זה ויהי השמש לבוא. לפעמים זה שניהם, אנחנו לא יודעים. האבן שהבונים מעשו, הבונים מעשו, מי שבנה, הוא מעס. אבן מעשו הבונים, היא תהיה לא סתם עוד אבן רגילה. היא תהיה אבן משתבחת, זה משל הפשתנים. הייתה לראש פינה, היא תהיה אבן שממנה ייבנה הכל. אז גם השואה, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, על אברהם. אבל אבן מעשו הבונים, ברוך השם, קמה וגם צמחה מדינת ישראל. וכל הניסיונות שאנחנו עוברים, מתוך אבן מעשו הבונים, הבונים נזכה לראש פינה.